שרת השטרת. אמר אורח, יש דרך זמנית ויש דרך קבועה, יש דרך סלולה ויש דרך כבושה. כבושה זה אנשים החליטו לעשות משם המעבר, ויש דרך זמנית. ולפעמים אתם יודעים, פה פותחים סוגרים את הכבישים מששת ימי בראשית, זה ככה. אז יש תמיד דרך זמנית, עושים איזה מעבר, סכנה, אין מעבר, ויש מעבר. אז זה נקרא אורח, כמו אורח. אמר, אפילו אם אתה תהיה עם הרשע, אתה תלך איתו זמני רק פעם אחת, גם זה אל תלך. באורח רשעים אל תבוא, וממילא אל תאשר בדרך רעים. אל תאשר, למה? יוכלו להכשיל אותך. ומה זה אל תאשר? שני פירושים יש. תאמר, אני אמצא אושר על ידי שאני אתחבר איתם או אלך איתם. עם אדם רע לעולם אין אושר, לעולם אין הצלחה. לכן אמר אל תאשר. ועוד, תאשר מלשון אישור. אישור שהוא מסכים, כמו הגמרא אומרת, ריש לקיש לא היה מדבר עם כל אדם. ואם היו רואים אותו מדבר עם איזה אדם בשוק, היו יודעים שהאיש הזה נאמן, והיו מלווים לו בלא שטר ובלא עדים. למה ריש לקיש לא עם כל אחד היה מדבר? כמו שאמרו בגמרא, נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסבים בסעודה, אלא אם כן היו יודעים מי מסב עמהם, שלא יהיה איזה לץ או אדם פוחז או ריק יושב שם. אז זה כמו אמר אשרי האיש אשר לא הלך וכו'. זה כך מתחיל ספר התהילים, זה א' ב' שלנו. לכן אמר אל תאשר בדרך רעים, יראו אותך מתחבר אליו ויחזיקו בו שהוא אדם טוב וחס ושלום. עוד הגמרא דרשה את זה על שביעית, שאין מחזיקין ידי ישראל בשביעית, שאדם שעובד בשביעית לא להחזיק בידו. מכאן למדו אל תאשר בדרך רעים, אסור לומר לא ישר, תתעלם ממנו. ראית איזה אדם בזמן בית שני היה קצת יום מזלזלים בענייני השמיטה, לכן אז גזרו על ספיחים ירקות שגדלו בשביעית שלא לאכול אותם, אסרו אותם. רבי שמעון בר יוחאי סובר שזה מותר, ספיחים שגדלו מעליהם בשביעית, לא זרעו אותם וגדלו מעליהם, רבי שמעון בר יוחאי אומר מותר, חכמים אסרו. והירושלמי אומר שפעם אחת רבי שמעון הולך בדרך וראה איזה איש אחד שמלקט ירקות ספיחים בשביעית. מה זה ספיחים? אלה גדלו בשביעית, שרישו וגדלו בשביעית. צעק עליו רבי שמעון, אמר לו, זה לא, מה אתה עושה שביעית? אמר לו, מה אני עושה? זה ירקות שגדלו, ולאו ספיחים אינון. הוא עונה לו, ולאו מור מתירן, כבודו יתיר. אמר לו, אבל חבריי חולקים עליי. רבי שמעון איש אמת, אפילו שהוא סובר שזה מותר, אבל חכמים חלקו עליו, ויחיד רבים, הלכה כרבים. הוא המשיך הרשע הזה, קרא עלי, מה עשה רבי שמעון? קרא על הפסוק, פורץ גדר ישכן ונחש, אומרת הגמרא, וכן אבל יצא נחש מהגדר והקיש אותו. אמר רבי שמעון יתרה בו פעם ופעמיים, ולא שמע. אז לכן אמר, אל תאשר בדרך חיים. כך אמר פיראי, הוא אל תעבור בו, שתה מעליו ועבור. בא לתת לנו עצה, אדם שיש לו תאווה לאיזה דבר לא טוב, אז לא יגיד שאני אתרחק לחלוטין עד הסוף בקצה השני. למה? יבוא היצר ילחם בך, חס ושלום ישבור אותך. אז איך תעשה? תרחק מעט מעט. למשל אדם שהשינה אוכלת אותו, והוא מפסיד זמן תפילה, זמן קריאת שמע וכדומה, אז לא יגיד, אני מחר אני קם בנץ ואשמור את הבוקר, יצרה לא ייתן לו וישבור אותו, ואחר כך לא יוכל לעמוד בזה, אלא יתחיל מעט מעט. שכתוב ספרי המוסר, יקדים בתחילה חצי שעה, אחרי שיתרגל בזה, יחזיק בזה, יקדים עוד חצי שעה. כן, על זה הדרך. בכל הנהגה והנהגה בעולם, אדם יודע שיש לו איזו הנהגה פסולה ולא נכונה, לא יכול בבת אחת לשבור אותה. אי אפשר פתאום. כי אם זה בא פתאום, זה גם זה. כמו שסולם יש לו שליבות, כך אומר הרמב״ם. מדרגות יש בסולם. אתה עולה מדרגה, אחר כך עוד מדרגה. אבל אני עלה בבת אחת, קבל שחחורת, יפול. וכן אמר פרעהו, זה שאומר פרעהו לשון הפרה זה. זאת אומרת, תיזהר, אל תעבור בו אפילו במקרה. שאז תגיע עד קצה האחרון ואז תשבור את התאווה. שתה מעליו ועבור, שתה מעליו, אל תלך אפילו בדרך קרובה אליו, גם לא מסביב, אלא תלך לגמרי, שתה, זה כיוון הפוך, תלך כיוון הפוך ואז תעבור. עוד ביאור אמרו מה זה פרעהו, אל תעבור בו. אם אתה רוצה ללכת, אתה צריך ללכת דרך ארוכה, בטל אותו כאילו לא היה, שתה מעליו ועבור, זאת אומרת דרך ארוכה בעבודת השם, זה הכוונה. שתה מעליו ועבור. הוא בא לרמוז שאדם צריך ללכת ולהתרחק מהרע לגמרי, כמו שאמרו רבותינו, שניות לעריות הן אסורות. מה זה שניות לעריות? כגון תורה אסרה לנו 18 נשים יש שאסורות על האדם מן התורה, כמו אשת איש, אחות, אם אמו, ביתו, בת ביתו, בת בנו, וכן על זה הדרך. אחר כך יש דודתו, זה אשת אחי אביו, כמו שהתורה אמרה, ערבת אחי אביך לא תגלל, אשתו לא תקרב, דודתך היא. אבל אשת דודו מאמו מותרת מהתורה. למשל, דוד שלו מצד האמא גרשת אשתו או מת, מותר לאדם לקחת אותה, אבל חכמים מה עשו? גזרו עליה משום שניות, זה נקרא שניות, שאנשים לא יודעים להבחין אשת הדוד. אז הוא יראה שאשת הדוד מצד האמא מותרת, יבוא מחר אחר כך לעשות אשת הדוד מצד האב, זה נקרא שניות לעריות. אז לכן הוסיפו על זה. מכאן למדו שיש חכמים קיבלו כוח להוסיף, כמו אצל גם שמשון שהוא הגיע לעזה, אז היה בדרך קרם, צריך כתוב בפסוק שהוא התרחק לגמרי והלך בכלל בדרך אחרת לגמרי. שאלו אותו למה, אמר להם, לך אמרנה לנזירה, שחור לקרמה לא תקרב. אמר, אפילו לראות את הקרם מרחוק לא רצה, כי הוא היה נזיר אלוקים. אז למדו מנזיר שאומרים לו שחור לקרמה לא תקרב, אפילו אל תלך דרך הגדר, מסביב לגדר של הקרם, שם יתקרב, שם יבוא יצרו ברגע אחד ויחתי אותו ויפיל אותו שם. לכן זה אסור. זה שכתבו הפוסקים גם, למשל בפסח, אפילו הולך בשוק של גויים וראה ונכנס לשם הלחם, לא ייכנס ולא ייגע בחמץ ולא ייגע בלחם, אפילו לא ייגע בו. למה? עשו גדר לגדר.
לא יענה מהריח.
וגם מהריח זה יש, כן, יש נזהרים, אבל אם לא מתכוונו להנות אין בכך כלום. עוברים בשוק, מה יעשו? כל החכמים בארצות המזרח תמיד היו הולכים דרך השוק ויש מאפיות שם של גויים, אלא מה? לא מתכוונים להנות. ולאו הכי גם בימי החול היו נזהרים בזה, כיוון שיש מחלוקת אם יש ברכה על זה, יש ברכת הריח. לכאורה גם לחם שהוא חם מתנו עושה ריח טוב, ריח נעים, שזה הנאה. אז יש מחלוקת אם צריך לברך ואיזה ברכה יברך. כן, אנחנו נזהרים שלא להנות מהריח, אפילו מריח לא התכוון להנות. המשיך הלאה. אז זה פרעהו, אל תעבור בו. ועוד פרעהו לשון גילוי, איפה ראינו? כי פרעו אהרון, זה ישראל כשעשו את העגל, אברהם עשו את העגל וישראל היו סכימו על ידם, שם כתוב פרעו אהרון. מה זה פרעו? היה שכינה שורה עליהם, העננים היו מכסים עליהם, פתאום התגלו. זה לשון פרעהו. אז מה זה פרעהו? תזהיר אחרים, תפרסם, בחנות הזאת יש מוצרים אסורים, אל תיכנס לשם, האיש הזה צד בלשונו אנשים תמימים, תיזהרו לו לשמוע בקולו, וכן על זה הדרך. זה פירוש פרעהו לדעת על דבר אסור, תזהיר אחרים, תגלה אותו. זה עוד ביאור, אה? אז זה אמר אל תעבור בו, ואמר שתה מעליו ועבור, אומר תלך משם ואז לא תעבור שם. ואמרו זה כמו זה בדרך, ידוע אם יש שביל הולכים שם אז אין צמחייה, איך אתה יודע? אתה רואה פתאום יש צמחייה מפה, צמחייה מפה, לפעמים אפילו שדה קוצים, בתוך שדה הקוצים אתה רואה דרך, שביל, אנשים. אם תפסיק ללכת שם תצמח מחדש והתכסה. זה בחינה, זה אמרו דרכי ציון אבלות בלי בעי מועד, שכל הנביא ירמיה מתנבא שכל הרחובות היום שמוליכים לירושלים התכסו אחר כך קוצים במשך הזמן. לכן אמרה הגמרא, אם ראה בית הכנסת שנחרב ויש שם קוצים, משאירים אותם שם, עלו בו עשבים, לא תולשים אותם, משאירים אותם כדי שהרבים יעברו שם ויתנו ליבם על זה והתפללו. זה הסיבה שבכותל המערבי אנחנו לא מוצאים את ה... לא תולשים את העשבים, גם שם יש בעיה אחרת, צריך מאוד להיזהר. אנשים הולכים לכותל שלא לתלוש, מספיק שמוציא פירור של אפר או אבן, זה נוטץ. ויש הרבה פוסקים שסוברים שזה איסור נטיצה מהתורה, שנאמר וניטצתם את מזבחותם ואשריהם תגדעון, הכתוב לא תעשון כן לשם אלוהיכם. לכן אלה שגם דוחקים פתקים בתוך הכותל לא טוב עושים. אפשר לומר גם שזה אסור, אחרי זה מנהג שלא ידוע מאיפה מה. היה מואבי צוחק, אומר מה הקדוש ברוך הוא כותל, קורא מכתבים, אומר או באים לקברי צדיקים, שיש שם פתקים, אומר מה כותבים מכתב לצדיק, מה זה, מה זה, איפה שמענו דבר כזה? צריך להתפלל, תפלל, תבקש מה שתבקש, מה זה הפתק הזה עושה? ויש גם כאלה מחבלים, כותב עם העת על המצבה, או חורד, זה חס ושלום, זה עושה איסור גמור. המצבה אסורה בהנאה, תורי זהב כותב, מצבת הנפטר אסור אפילו להישען עליה. התירו רק להניח ספרים, למשל רוצים ללמוד, באים לקבר של צדיק, רוצים ללמוד, מניחים את הספרים על הקבר, מותר. אבל להישען על זה, או לשבת על זה, או להשתמש בזה, כל תשמי שהוא אסור. אז כל שכן לכתוב שם, לכתוב שמות, לחרות, טיפש אחד רושם, ופתאום באים אחריו אחרים גם כן רושמים. זה אסור. עכשיו, הכותל המערבי יותר חמור. לא שמעתי, מה? לא, לא, אסור להשתתח. ולכן כותל המערבי יותר חמור, למה? כותל הזה הוא כותל של בית המקדש, סליחה, של הר הבית. אמנם הרדב"ז כותב שהוא כותל של בית המקדש ממש, אבל חלקו עליו בזה, כיוון שלפי המדידות שבידינו זה לא, זה חומה של הר הבית, לכן מותר לנו להגיע עד שם. לפי סברת הרדב"ז צריך להתרחק עוד, לכן הרבנים מבריסק אף פעם לא מגיעים ליד הכותל, עומדים מרחק 100 מטר תחילת הזה, זה ידוע. עוד הרב מבריסק הקודם, עוד לפני תשח, ככה מספרים עליו, שהיה עומד באיזה בית סמוך מעל הגג ומסתכל, חושש לסברת הרדב"ז. בריסק עושים את כל החומרות שיש. אז בכל אופן, גם לא לשיטת הרדב"ז, גם לשיטת שאר הפוסקים, שהכותל המערבי, וכך נראה לנו, שהוא חומה של הר הבית, ולכן אנחנו מגיעים עד אליו. ואף על פי שהכותל עצמו, לפי מה שמוכח בפוסקים, הוא לא בנוי על תחום הר הבית, אלא הוא בנוי מחוץ להר הבית. מה נפקא מינה? נפקא מינה להכניס ידיים בין האבנים. כי אם תאמר שהוא בנוי על אוויר הר הבית, אז כל מילימטר מעבר לאבן פנימה אסור לי, כי זה כבר אוויר של הר הבית. אבל לא, אוויר של הר הבית נטו. זאת אומרת, את הכותל בנה שלמה, היסודות של שלמה המלך, הוא מחוץ להר הבית. מעבר לעובי של האבנים זה כבר הר הבית. יש רבי יעקב זריהן עליו השלום, היה רבה של טבריה, היה איש קדוש וחכם גדול מאוד היה, אבל לא מספיק פורסם, הוא לא עליכם, לא זכה לבנים. והיו באים אליו גדולי ישראל וגדולי הרבנים האשכנזים, אפילו מחוץ לארץ, היו באים לבקר מטבריה ונכנסים אליו לפלפל איתו בתורה. היה בקיא בכל התורה והכל פלפול. יש לו שוט ביקורי יעקב, יש עוד כמה ספרים. יש לו ביאור על התורה, גם בדרך פלפול וחקירות על פסוקי התורה. אז הוא עליו השלום כותב שפעם אחת הגיע, היה מדי פעם בחגים משתדל לבוא לירושלים, הגיע לירושלים וראה מה שכתב רבי אברהם אזולאי, שיש עניין גדול שאדם יסתכל ויראה את אוויר הר הבית. למה? כיוון ששם כתוב היו עיניי וליבי שם כל הימים, והשכינה נמצאת שם. אז כל דבר שהוא אור השכינה, כותב רבי אברהם אזולאי, הוא מביא איזה 6-7 דוגמאות כאלה. יש סגולה מיוחדת שאדם יסתכל שם, יראה את זה. ועל ידי הראייה, הקלסטר שלו מצולם שם. זאת אומרת, השכינה הקדושה, היא נמצאת בהר הבית, יש בכותל המערבי לא זזה, אבל הר הבית זה מקום השראת שכינה שם. כשאדם רואה את האוויר, אז נקלטת נשמתו שם, בדמותו חקוקה שם. לכן אומר בזוהר, הרעבה, לתהווה דיוקנה דילן חקוקה בליבך, תדיר. שהתמונה שלי לא תעבור. וגם יש עוד ביאור נפלא מאוד, יש בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, על ממתת, נקרא שר הפנים, לא כמו שיש טועים, קוראים לו שר הפנים, להבדיל אלף אלפי מיליארדי הבדלות. שר הפנים, למה שמו שר הפנים? אומר הזוהר, הוא יש לו לממתת, הוא חנוך, ספר, שהתמונות של כל ישראל, שיש להם חלק לעולם הבא, מצויות שם. והפנים שלנו, כל אחד שזכה, לומד תורה, אז הפנים שלו רשומים בספר שלו. לכן הוא שמו, זה הטעם, זה מקום יחיד שמצאתי. מה הטעם שהוא נקרא שר הפנים? אז יש בערו שהוא נכנס בפנים, אבל יש ראיות אחרות שלא. יש פרגות שמשם מעבר אליו לא יכול להיכנס. אלא זה הטעם העיקרי שהוא שמו שר הפנים, שאצלו בספר יש תמונות של כל אחד מישראל שיש לו חלק לעולם הבא. אז זה ממתת שר הפנים. מאיפה זה? זה כשאדם מסתכל למשל לדבר קדוש, מתכוון לינק מהקדושה, אז נרשמת דמותו שם. כן מביא רבי אברהם אזולאי, וכן ספר תורה כשפותחים את הכתב להראות אותו, השתדל האדם לראות, ועל ידי זה פניו יהיו חתומות בתוך הספר תורה. תראה לך מה זה. וכן הוא מביא ברגלים, שהיינו עולים, אבותינו היו עולים ברגלים, יראה כל זכור, לא אמר יראה, אלא יראה, כוונש את פני האדון השם. הקדוש ברוך הוא היה רואה כל אחד ואחד, כל אחד התמונה שלו על ליבו של השם יתברך כביכול. זה איזה מעלה, מעלה נפלאה. אז אני חוזר לענייננו. יוצא שהר הבית יש לו מעלה גדולה. כך כתב רבי יעקב זריהן, שהיו היו הולכים לשם לראות, והיו צופים מעל הגגות הסמוכות, אפשר מהר הצופים או מאזור היית של היום, אדם עומד שם רואה את הר הבית, וזה מביא לאדם טהרה. ועוד סיבה, כיוון שכולנו נשמותינו חצובות משם. שמעת יתרו? כך מובא בזוהר הקדוש, שמאיפה, הרי שם נמצאת אבן השתייה. אבן השתייה זה לא רק המקום של האבן, כל הר הבית זה אבן אחת. אתה היית פעם מנהרות הכותל? אז שם בסוף אתה הולך, אתה רואה כל סלע אחד מתחת לאבנים, זה הסלע של הר הבית, משם נחצבו נשמותינו. אז ההסתכלות של האדם על הר הבית מחזירה אותו לשורש שלו הראשון. תבין איזה פעולות יכול לעשות. זה הסוד, הסוד של המקווה. כך כתבו חכמי הקבלה, למה מי שתמה לא עליכם תובל במקווה ונתהר? כיוון שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך מרוח אלוהים מרחפת על פני המים, הייתה בהתחלה מים. כשאתה מחזיר דבר לשורשו, אז הוא נתהר מחדש. עכשיו איזה כלי התקלקל, מה עושים? מפרקים אותו, מתיחים אותו. ויוצקים אותו מחדש. עכשיו יש לך תכשיטים וכדומה, שמע, וכן על זה הדרך. כל דבר שאתה מחזיר אותו לשורשו, לכור ההיתוך שלו, יוצא מחדש. זה סוד הגלגול. לא עליכם, אדם חיה בגלגול, עשה עוונות, נכשל, מת, מביאים אותו פעם שנייה, או פעם עושים חומר ולבנים ואש, רוח, מים, עפר, נולד תינוק חדש, ועפר אחר ייקח ותח את הבית, כך אומר הזוהר, על זה נאמר. אז חזרנו, אז הוא רבי יעקב זרן כותב שהוא נכנס, עלה, נתן לאיזה ערבי איזה כמה פרוטות באחד הבתים שסמוכים להר הבית, שצמודים לכותל, ועלה שמה ועמד והתפלל. אומר הוא, בתוך כדי התפילה הייתי בהתלהבות, לא שמתי לב, ורגלי אחת נכנסה בתוך אוויר הר הבית ומהר החזרתי אותה. נזהר, כי האוויר של הר הבית הוא קדוש ואסור לנו להיכנס אליו, כן, אסור גם לטוס למטוס מעל הר הבית. אז הוא כותב שברוב ההתלהבות הוא לא שם לב לרגל שלא נכנסה שם, החזיר אותה. אז אם כן יוצא שהכותל המערבי, חזרנו, הבניין של האבנים הוא מכספי הקדש, ויש דין מעילה בהקדש, זה איסור דאורייתא. ככה יש הרבה פוסקים שכותבים, גם הרב ציציל העזר עליו השלום יש לו על זה תשובה, שיזהר האדם שלכן בכותל לפעמים אדם רוצה להכניס משהו או דוחף משהו, אז זה נקרא נוטץ ונטיצה כלשהו. מאיפה למדנו? גם עם דין של מחיקת השם. מחיקת השם לא חייב עד שימחק אותו לגמרי או מחק עוד אחת, אלא כל שפשף עבר שפשוף, עוד שפשוף ועוד שפשוף, מיליון שפשופים, בסוף ימחק. מהמספר אחד, השפשוף מספר אחד כבר עשה איסור, לכן צריך להיזהר בזה. כן, כן, אתה כבר הבנת מה זה כיסא הכבוד, ואני הבנתי מה זה כיפה, מה זה הסלע, איך קוראים לו, אנחנו מבינים מה זה. אני אומר לך, אני טוקי, מעתיק לך מה כתוב בספר. כיסא הכבוד, מתחת כיסא הכבוד, השאלה באיזה קומה, באיזה מעלית, באיזה חניון. איי איי איי. כן, אחר כך מה אמר? אפשר, זה יש מדרגות בזה, יש עולם עליון, יש עולם תחתון, יש בחינות, כמו שיש לאדם נפש, רוח, נשמה, גם בזה יש מדרגות. אז אתה יכול להגיד, זה נחצב, יש חלק נחצב מלמעלה, יש יותר למטה, יש יותר, אפשר כך. מה אמר אחרי זה שלמה עליו השלום? כי לא ישנו אם לא יראו. תראה מה הוא מדבר על הרשעים. הרשע לא יכול לישון בלילה אם לא עשה איזה תועבה או לא הזיק למישהו. פעמים אתה לא, זה תופסים אותם, זהו, הציט סתם ככה להנעתו. אז יש להם שם, הפסיכולוגים ממציאים שמות, פנאוריד, איך קוראים לו? אחד שעושה, איך? פרנואיד, יש אחד עושה שריפות, איך קוראים לו? או כל אחד יש לו איזה שם, ברוך השם מצאו, הקרימינלים מצאו שמות. היה פעם מחקר שגם השופטים הם במקור היו קרימינלים, רק הם בחרו להיות מהצד הזה של המתרס, לכן הם מתעסקים כל יום עם פשע. אז לא יכול לישון הרשע אם לא עשה איזה דבר רע, לא יכול. לעומת זאת הצדיק הפוך, כמו ראה אומרת, צדיק לא יכול לישון בלילה, שמעת יתרו? עד שעושה איזה מצווה. אז לפעמים אין, הוא מחפש לעשות איזה מצווה. אז נקרא מה אומר הפסוק, כי לא ישנו, לא ישנו, נכון?
לא ישנו,
לא ישנו. כן, איפה זה? תנ"ך, יש תנ"ך משובש ויש תנ"ך מדויק ויש תנ"ך מבולבל. זה לא שהתנ"ך מבולבל, בלבלו אותו עד שהוא יתבלבל. טוב. אז אמר כי לא ישנו אם לא יראו ונגזלה שנתם, אם לא יכשילו, כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו. אז מה אומר שלמה? אומר אנשים הרשעים האלה כל כך הם שורש הרע, והרע טבוע בהם בעומק עד הסוף, שאם עבר יום ואולי עשה רע הוא לא יכול ללכת לישון, ואם לא יכשילו, אם הוא לא עשה גרם למישהו אחר לחתו, אז הוא לא יכול, נגזלה שנתם מהם. למה כל כך הוא שקוע בתוך החטא, עד שלא מתקרר את דעתו, עד שעושה איזה רע. איך אמר? כאשר לא עשינו למך רעה, כאשר לא נגענוך, קראנו את זה לשבת. אז אלה הפלישתים, חרבטום. אז מה הם אומרים ביצחק אבינו? תגיד תודה שלא הרבצנו לך, תגיד תודה שלא הוצאנו לו עין חס ושלום, שלא חתכנו לו את האוזן. כמו המעשה, זאת הגמרא, אני מכיר, עם הקורא המצרי, למקור ארוך שהאריה נתקע לו עצם בגרון, אז הוא בא ושלף לו את העצם וביקש אחר כך שכר, עתיני חקי, תן לי את מה שמגיע לי, מה ענה לו? לך ופרסם לחבריך שהיית בתוך הלוע של הארי ויצאת בשלום. מי היה לו דבר כזה בעולם? אפילו בקרקס אין דבר כזה. שמצילנו. אכן אמר, ועוד מה אמר, יש שתי רעות בזה. אחת שהם עצמם, עכשיו הוא מנרק את דבריו, אחת שהם עצמם חוטאים, ועוד דבר שהם לא רק חוטאים אלא מחטאים אחרים. תגיד מה אכפת להם, חוטאים לעצמם, אין דבר כזה, הם מחטאים גם אחרים. כמו שספרי המוסר כותבים, שיזהר האדם בשבת לא ילך מקום שיש חילול שבת, ואפילו שיגיד מה בכך, לעצם הראייה מזיקה. עצם זה שאדם שוהה ליד בעל עבירה, זה משפיע עליו. כמו שהשאלה כותב, אומר סכנה להתפלל בבית הכנסת ליד אדם שהוא בועל נידה. ככה המור שמצילנו. הוא כותב, אם יהיה בועל נידה תחת החופה, אפילו הוא לא וחתן, הוא אחד הקרואים, השכינה בורחת משם. קח איתך את הנביא ישעיה. שמעתי? מותר, הוא אבוה. בטח, מצווה זה קידוש השם. אנחנו יהודים, ירושלים שלנו, עיר הקודש. מה אתה, מפחד?
בשבת זה כאילו...
מה הבעיה? אין בעיה, לא, זה גויים, מה אכפת לך? כמו חמורים, אתה ראית חמור שומר שבת? לא אכפת, זה לא, לא יודעים, זה לא יודעים, זה טעות, מחופשים, זה מחופשים. אז מה אמר? לכן אמר, תיזהר, אפילו אדם רואה אדם בעל עבירה, זה גורם לו נזק, אז זה מחליש אותו באמונה, מחליש אותו בעבודת השם. אז זה את הדבר שני. לכן אמר, כי לא ישנו אם לא יראו, זה לעצמם. נגזלה שנתיים אם לא יכשילו לאחרים. זה דרך, ההפך מהדרך של הטוב. הטוב הפוך. הוא דרכו לעשות טוב, וגם להטיב לאחרים. או מתפלל על אחרים. כמו שראינו אצל דוד המלך, איך אמר? אם אתן שנת לעיניי, לאף אפי תנומה, עד אבוא אל מקדשי אל וכו'. לכן זה הטעם. עוד אמר, גם אם הם גוזלים וחומסים ביום, אבל אצל הלילה הוא לא עשה. זה הוא יצא ידי חובה של שחרית ומנחה, מים ערבית עכשיו. אז הוא צריך לעשות גם בלילה. לכן אמר כי לא ישנו, זה שעשה ביום עשה. עכשיו הוא לא יכול בלילה ללכת לישון לפני שעושה איזה דבר רע. ולכן דימה את זה לאכילה ושתייה. כמו שאדם לא יכול בלי לאכול ולא יכול בלי לשתות, כך הם לא יכולים בלי לעשות רע. ולמה? כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו. מה אומר? הם טעמו את טעם החטא, וכיוון שטעמו וטעם החטא גם ין חמסים משתות, זאת אומרת שיש לו עוד עודף אחרי שעשה עוון, עוד עוון עושה, שגם עוון עוון בתוך עוון אחד אחרי השני. ולכן אמר, למה הם מושרשים כל כך בחטא? בגלל שהם כל הזמן אין להם ביטחון בשם יתברך, וכל הזמן רוצים לחמוס ולגזול ולקחת מאחרים, והלחם עצמו נקרא לחם רשע. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. אומר, אבל האורח של הצדיקים, מה זה אורח? הזוהר הקדוש שאל את השאלה הזאת, למה אמר אצל צדיקים אורח? אלא אומר, הצדיקים הם מעטים, וגם אם יש צדיקים, לא כולם רוצים ללכת בדרכי הצדיקים, לא כולם יכולים ולא כולם מעוניינים. והצדיק הוא הולך בדרך שהיא תמיד שונה מאחרים, כי רוב העולם נוטים אחרי יצרם, לאחרי תאבותם, אבל הצדיק יש לו אורח משלו. אורח זה, כמו שאמרנו מקודם, דרך זמנית או דרך חדשה או דרך צרה שהיא לא כל כך מפורסמת, לא כל כך ידועה. אומר, אבל אל תפחד, בסוף הצדיק מוביל אותך בקיצור דרך כזה שפתאום אתה רואה, הנה הכביש הראשי, לא ידעתי. חיל אמר, ואורח צדיקים כאור נוגה, כמו האור של הנוגה. מה זה נוגה? נוגה זה אור, אבל אור קטן בהתחלה, כמו בבוקר. איך בבוקר מפציע השחר, אור ראשון, כך קוראים לו, אחר כך מתחיל יותר, אחר כך יוצאת השמש, ועדיין אין אור. אחרי 3 שעות מהבוקר מתחיל העיר, והולך ונהיה חזק עד הצהריים. זה נקרא נכון היום. נכון היום שהשמש עומדת בחצי הרקיע, שאז הצל בדיוק ישר. אז זה דרך הצדיקים. עוד הסביר שאמר רבי שמעון בר יוחאי, רוח צדיקים כאור נוגה בעולם הזה, הולך באור הנכון היום לעולם הבא. עולם הבא נקרא יום, כמו למען ירבו ימיכם וימי ביניכם, כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים, כי כל חיי העולם הבא נמשלו לימים. הכל בהרבה מקומות שם העולם הבא נקרא יום, וזה הצדיק זוכה עד נכון היום. מה פירוש? שאם הצדיק עשה מצוות ומעשים טובים, אפילו שהיה לו עבירות פה ושם, פורעים את זה ממנו כאן. אחרי שהוא נפטר מהעולם, באים המקטרגים, רוצים לקטרג עליו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח לו מלאכים לקבל אותו, 3 כיתות של מלאכים שכתוב בגמרא. אחת אחת אומרת יבוא שלום, אחת אומרת ירננו משכבותם, אחת אומרת הולך נכחו. אז הם יוצאים לקראתו ומוליכים אותו עד המקום שלו בגן עדן, זה נקרא נכון היום. שם המאיר. ואילו דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשלו. הרשעים הם הפך מהצדיקים. כמו שאמר, עם לבן גרתי ותרייג רשעים מאמר ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי. לא הבנו מה הפירוש לא למדתי, אלא שנו כלל, אם אתה נמצא באיזה עיר ואין לך רב שם, והטלפון לא עובד, אין סלולרי, אין כלום, מה נעשה? אני רוצה לדעת מה עושים. תלך תראה מה רשע עושה, תעשה הפוך. כן, ויז'ניץ, תראה, עשיתי ויז'ניץ, המקבט שלהם, הסרט, צאת בצד הזה. למה הם היו שם ברומניה, הגויים היו לובשים סרט ככה, אז הם אמרו, אנחנו נהיה הפוכים מהם, סבבו את הקורע ככה. הבנת? אז זה הפך. אז אומר יעקב, יעקב אבינו, עם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. ואל תחשוב שאני איך שמרתי רק מצוות, אומר לעשיו, על ידי שלמדתי מעשיו ורעים לעשות הפוך. לא, אני לבד יודע מה מותר, מה עשו. אני מצד עצמי ידעתי. אחרי אמר דרך רשעים שזה הפוך מהצדיקים, כאפלה. מה זה כאפלה? שנהיה חוסך גם, לא נהיה בבת אחת. התחלה מחשיך. אז הרשע מה אומר? פעם ראשונה עשה עבירה, לא עליכם, אומר ביום הראשון שהוא חלל שבת, חשב השמיים יפלו עליו, קרה, לא קרה כלום. ואחרי מחרת עוד פעם, ואיך הגמרא אומרת, עשה עבירה, בשנה הבאה, נעשית לו כהתר, אומר די, זה נמשך. ואחרי עושה עוד עבירה, ועוד עבירה, ואחד, כמו שאמרה הגמרא לפסוק, וכעבותו את העגלה, חטאה. העוון בהתחלה דומה לחוט אחד, קורא עכביש. ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שנהיה חבל שתופס אונייה, אונייה צים, ראית פעם בחיפה? בנמל אשדוד, ושם יש איזה חבל כזה תופס אותה, והחבל הזה ממה עשוי? מאיזה אלף סיבים, סיב ועוד סיב ועוד סיב ועוד סיב, עד שנעשה הבל אחד עבה, ככה זה עוונות. ואמר לו ידעו במה יקשנו, הם אפילו לא יודעים שהם נכשלים, ולכן כמה שהם לא יודעים גם אתה לא תדע איך להיזהר מהם, לכן הוא אמר אל תתחבר אליו, תיזהר. טוב, אחר כך אנחנו בפסוק כף, כן? בני, בדברי הקשיבה לאמרי הת אוזניך. מה פירוש? גמרא אומרת שפסוק זה נאמר על עניין הזהירות, שאדם צריך להיות תמיד זהיר בכל דרכיו. ועכשיו באתי לבית המדרש, אני די שמור פה, אין יצרה, יש גם פה יצרה. אבן ובחי כותב, תיזהר, אפילו אתה ישן, הוא לידך, הוא נשאר ער. אומר, אתה הולך דרך מצווה, והוא אחריך. אתה עומד להתפלל, והוא בצדך. אז הוא לא עוזב את האדם. לכן אמר לו, תיזהר. ותלמוד מביא לידי מעשה. על ידי שאדם לומד, אז יודע מה לעשות. ועל ידי שעושה, בא לידי זהירות. למה? הוא עושה מסקנות וחוקר, איך עשיתי את המצווה היום, ואיך התפללתי, מה אני צריך לשפר, ואיך למדתי היום, מה לא דקדקתי, מה לא הבנתי. לכן סידר שלמה המלך פה אחד אחרי השני את הפרקים של פרק הראשון, כך כתבו המפרשים, דיבר שלמה על האמונה. לאמונה תביא את האדם לידי ביטחון ויראת שמיים. קודם כל צריך להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא ברא שמיים וארץ, והוא משגיח בעליונים ובתחתונים. אחר כך הפרק השני דיבר במעלת התורה. צריך ללמוד תורה, ללמוד תורה אנחנו לא שווים כלום, מה עושים על מה אנחנו. אחר כך הפרק השלישי דיבר לכבד את התורה, לכבד את חכמיה, לשבת בין ברכי חכמים תמיד, ולהתרחק מהחבורה של הרשעים. לכן בא פה להזהיר אותנו שיזהר האדם שלא יחטא ולא יבוא לידי כישלון. למה? שוגג זה קרוב למזיד, שגגות, בפרט מי שלמד, אז אצלו השגגה כמו זדון, כמו שאמרה הגמרא, הווה זהיר ששגגת תלמוד עולה זדון. אני אומר רבי אברהם אזולאי, אין עוד דומה עוון של אדם שלמד לעוון אדם שלא למד, ושלמד העוון שלו יותר קשה. אז צריך יותר זהירות, צריך יותר שמירה, שמירה על שמירה. ומה אמר אחר כך? כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא. נו? לבאר. ואז והנה ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן, ואז ניגש יעקב ויגל, נהיה לו כוח. תראה יונתן בן עוזיאל כותב, בקצה של הזרוע שלו הם היו צריכים 30 רועים עבדיית, אחד מאוקראינה, אחד מגרוזיה, אחד מבוכרה, אחד מתשקנט, אחד לא יודע מפינדנד, כל אחד בקושי עם הזרועות שלהם, הופ, להזיז את האבן, והוא בקצה של הזרוע וגנדרון גלגל אותה, ויצא שם המעיין, 20 שנה היה נובע, חומר המדרש. אז יעקב אבינו קיבל כוח, אומר כך, זה אדם ששומע תורה, נכנסת לו באוזן, ומשם עוברת לכל הגוף. הוא בא להזהיר שאדם יהיה לו זכירה וזיכרון. איך זיכרון? שישים לב, לא, א', שבשעת הרבה מחפשים סגולות לזיכרון. הסגולה הפשוטה, רמי בריסק כותב, שכשאתה לומד, כל מעיינך יהיה בלימוד. אל תשים איזה דבר שיטריד אותך, כמו כל מיני צלצולים ורעשים וקשקושים מסביב. תתרכז רק בלימוד. דבר שני, אחרי שלמדת, תסכם בעל פה מה למדתי היום, או איזה רעיונות חדשים קיבלתי, וזה יגרום לך שתזכור. הרמ"א כתב שישתדל אחר כך גם לישון. הוא אומר דבר פלא, הוא אומר, תראה, אדם לומד כל היום, תשאל אותו בסוף היום מה למדת, יהיה גם כן, יגיד לך חלק זה, למחרת יבוא יגיד לך זוכר את זה. למה? הוא אומר, תדע, לא נרשם בזיכרון עד שאדם ישן. זה עכשיו מובן מאיפה גנבו במחשב. יש, אם אתה מכניס לזיכרון אתה צריך ללחוץ על כפתור, איך קוראים לו? איך? מרמורי, איך קוראים לו? מרמורי, כן. אז זה בשינה, בשינה, אומר הרמ"ק, אתה לוחץ על הכפתור של הזיכרון ואז אתה זוכר. תראה, הקדוש ברוך הוא, כל מה שברא, אפילו בעיני הגוף, יש להם פעולות שהם עניינים. אז לכן הזהיר את האדם שלא ישכח. למה? כי יש שני מיני שכחות. יש שכחה שהוא שוכח את עיקר המצווה, שכח להתפלל ערבית, שכח ללכת לאביו לקיים מצוות כיבוד אב, שכח, או שכח עיקר שבת. זה שכח לגמרי, זה עיקר, זה שכחת העיקר. אבל יש שכחה שנקראת שכחת המקרה. מה פירוש? הוא יודע את עיקר המצווה אבל לאותו רגע ברח לו. זה עניין אחר. זאת אומרת, כמו שבשבת הוא יודע יום שבת אבל ברח לו פתאום הדבר והוא עשה. אז אומרים ספרי המוסר שזו חמורה משכחת העיקר. למה? הוא יודע את המצווה ולא שם לב, זה לא בסדר. לכן אמר זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? כל רגע, איפה שאתה הולך תגיד שבת, שבת, עכשיו שבת, עכשיו שבת, שלא תבוא לידי שחיטה, לא תבוא לידי צביעה, לא תבוא לידי קשירה, לא תבוא, יש כל מיני, כל רגע איזה פעולה. זכור. כמה אדם צריך צעירות? עובר בבית בלי סוף, הימים המפסקים שיש היום, אז כל מה שהולך בדרך, בבית יש כל, רואה הכלי כזה, מפסק כזה, שבת, 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 כל הזמן להזכיר לעצמו עכשיו שבת. יש בזוהר עוד דבר מאוד מדהים. הוא אומר, אז רבי שמעון, שהרבה פעמים שאדם קם הוא מתעורר באמצע הלילה, מדבר באדם עייף, לא באחד שהוא משומם והתעורר, אחד שעבד קשה, מתעורר, יש יום היום שלישי, רביעי, ומתחיל אז שהוא כאילו בבת אחת מתעוררים, אז הוא זוכר. אומר, בשבת אין דבר כזה, הוא מתעורר באמצע הלילה, מתעורר לפנות בוקר, שבת. למה? יש לו נשמה יתרה שהיא מזכירה אותו. זה המעלה של שבת. הוא לא, אפילו לא משופק עם שבת נחול, אין דבר כזה. לפעמים אדם תוך שינה עושה דברים, או לפעמים יש אנשים שקמים בתוך השינה והולכים במשהו אחר. אבל מדבר באדם מן השורה, מתעורר, איך שהוא פותח, עוד לפני שפתח את העיניים, יודע עכשיו שבת. והמעריח של הנשמה, אומר אותו. אז לכן אומר, תיזהר שאל תשכח שכחת המקרה, כי זה מסוכן. זה מראה שאדם עושה מצוות ככה. בדיוק. מורח מבחוץ, חיצוני. לא, לא רציני, לא עושה עבודה אמיתית. אז לכן אמר, תיזהר בזה. לכן אמר, כי חיים הם למוצאיהם לשון רבים. מה פירוש למוצאיהם בלשון רבים? שכל אחד מוצא את התורה לפי איך שהכין. זאת אומרת, יבואו 100 לבית המדרש, 100 איש שמעו את הרב, כל אחד הבין ברמה אחרת. למה? כל אחד התכונן הכנה נפשית שונה. זה אמר והיא נועם, וזה לא אמר והיא נועם. זה נשק את המזוזה, וזה לא נשק. זה התפלל ביקש מהקדוש ברוך הוא, זה לא. אחרי היה דוד המלך עליו השלום, לפני שהיה לומד היה אומר, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. כך כתב רבנו הארי, שסגולה שאדם יבין את הלימוד, שכל פעם, לפני שיתחיל ללמוד, יאמר פסוק זה. יש נהגו לומר אותו 33 פעמים, כמניין גל. מה זה גל? תגלה לי את העיניים. כי מהמעשים של האדם יש לו כל מיני דברים שמפרעים. איך יש איך קוראים לזה?
קטרק.
זה מפריע לו לראייה, אז הוא לא רואה, יש קטרק רוחני, הוא לא רואה את מה שמולו. אז גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. לכן אמר למוצאיהם, ואמר שאפילו שהחכם הוא כחוש ורזה, אבל כשהוא לומד תורה, התורה נותנת לו כוח והיא חיים. עוד אמרה הגמרא, חיים הם למוצאיהם. למי התורה היא חיים? למי שמוצאיהם מחפש אותה. לא אחד שבא ככה יושב רגל על רגל ונרגיל על בפה והמזגן עובד ואני יודע מה, ויש לו מסביב כל מיני כוסות וצלחות ומשרתים, זה ככה אי אפשר ללמוד תורה. תורה צריך ללמוד בעמל ויגיעה ולחפש. לכן אני אומר לך אדם, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. לכן צריך איזה, בירושלמי מובה, שרבי ינאי פעם מלמד תורה לתלמידיו, ובאמצע בא איזה עני אחד, והבית המדרש כנראה היה נעול, סגור, כי היו שמים, בזמנם היו שמים שומרים, שלא יביאו, יפריעו להם, גם הרומאים היו, היו רשעים, היו שם, אז בגליל היו הרבה מפרעים להם, אז שמו שומר. עכשיו העני הזה בא לבקש צדקה, לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה זה. אז כן, אז לא פתחו לו את הדלת, לא ראו אותו, לא פתחו לו. עמד לחצר והיה צועק, לא שומעים. למה? היו מרותקים ללימוד, לא הקשיבו לו בכלל. צעק, צעק עד שניחל גרונו, רבי ינאי שמע. פתח את החלום ואמר לו, אם היית צועק, לא היית צריך לצעוק. עכשיו שלא צעקת, צעקת. תלמידים לא הבינו מה זה צעק, צעקת, צעקת. אמר לו, אם היית צועק בתורה בתחילת ימיך היית לומד תורה, אז לא היית צריך, הייתי צעוק על אוכל, על מזון. כי מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא, איך אמר שמה? נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר. מי אמר פסוק זה? שרו של עולם אמרו, כך אומרת הגמרא, זה כתוב דוד המלך, אבל שרו של עולם אמרו, הוא חנוך. חנוך אמר את זה שם ברקיע, ודוד המלך קלט את זה משם. נער הייתי, אמר חנוך, אני הייתי נער, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז הוא יכול להעיד, למה? הוא היה פה בעולם הזה, ואחר כך היה שם, הוא נמצא בעולם הבא, והוא רושם את הוסר הפנים. גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר וזרון בקש להם. ואמר לו, אם היית צועק, לא היית צריך לצעוק. עכשיו שלא צעקת, צעקת. לא צעק בתורה, עכשיו צריך לצעוק ולבקש לחם. לכן זה אדם צריך לדעת, שאם לומד תורה, מובטח לו שלא יחסר לחמו. מה זה לחמו? כתבו המפרשים שזאת אומרת, קיום. לוקסוס לא מדברים על זה, על זה לא, זה. אפילו היו חכמים עניים, אבל היה להם לאכול, יכלו להתקיים, רבי אלעזר בן פדת. התקיים. היה לו, רבי חנינא בן דוסא, היה לו. אבל מי שלא לומד תורה, מצבו לא טוב. יש רבי חיים בן עטר, עליו השלום, כותב, שצריך אדם לדעת, שאסור לו להנות, כך לשונו. מהעולם הזה עד מדרך כף רגל, אפילו לשים את הרגל על כדור הארץ אין לי רשות אם אני לא לומד תורה. לנשום, לשתות מים, אם לא למדת תורה אסור לך. אומר, מה יעשה אדם שלא חנן אותו השם שכל או אין לו סבלנות? גם יש להם כל מיני שמות, היפראקטיבי, ריטלין, כל מיני בתי מרקחת מלאים בר מינן תרופות, כמספר התרופות, על כל תרופה יש 1,000 מחלות שמצילנו. חיניים, ככל שמרבים את התרופות, היום חברות תרופה שיש פה במדינה, אמרו לי, זה בשום יחס לשום מדינה בעולם. כל עיר היום יש 3-4 חברות שמייצרות תרופות. אז כאומר, איפה היינו? רבי חיים בן עטר, כן המצוות. אז הוא אומר, שאו, מה יעשה אדם שלא לא זכה ל... ללמוד תורה, או אין לו סבלנות, או אין לו יכולת, אז ישמש, כך לשונו, ישמש הכשר עמליה. ישרת את מי שעומל בתורה. ואז יש לו זכות קיום בעולם. וערים לפי זה שגם הגויים, כל הגויים שאתה רואה, אז מה, כל הגויים שיש בעולם, והשינים והיפנים, ו- וכל העולם כולו, העולם הזה, כן, הם עובדים, הם מייצרים מכשירים, מייצרים כלים, מייצרים בגדים, מייצרים מה שמייצרים, בסוף אלה שלומדים תורה, או עם ישראל, שמקיימים מצוות, נהנים מזה. בסוף הם מייצרים את זה בשביל זה שיבוא וילמד תורה. שזה שיקיים הכשר עמליה. יש לפי הזוהר זה בזה מלקט את ניצוצי הקדושה. הרי גם אצלם יש ניצוצי קדושה. אין גוי לא יכול לחיות בלי שיש בו ניצוץ קדוש. אז עכשיו ממה הם מתקיימים? יש להם ניצוצות קדושה. איך אנחנו מלקטים אותם? שאנחנו משתמשים בכל החפצים, המכשירים, הביגוד, המזון, הכלים וכו', שהם מייצרים, אנחנו אוספים את ניצוצי הקדושה ומעלים אותם. זה על ידי העסק התורה. הקדוש, אה? זכות, זה לא זכות, זה התפקיד שלהם. חמור עכשיו לקח אותך עליו, ויש לו זכות? האבן הזאת שאתה יושב עליה, זה התפקיד שלה. אז אם כן, בזה הקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו לשמור את מצוותיו כראוי, ללמוד את תורתו יומם ולילה. וחנניה